אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין פיני פישלר. עורך דין פיני פישלר,
שלום.
מה העניינים?
ברוך השם.
מאיפה אתה מוצא את כל הכוחות, את כל האנרגיות שלך?
שנים. כי אני חושב שזו
משימה. אני מכיר אותך שנים.
אתה מכיר אותי שנים.
איך אדם יכול להיות כל כך
דיסקוריינטד,
גם אובססיבי לפעמים?
מאוד. אתה רוצה מילים שאני זכיתי מליקים רובינשטיין ומאחרים? תרדן, תרחן. אני מכיר את הביטויים האלה כבר שנים.
ואתה?
לימים.
לדעתך אתה תרחן ותרדן?
אני לא תרחן ואני לא תרדן. אני מציב בכל הצניעות את המראה מול הפנים.
שמע, אני מכיר אותך מפעם אחת.
בבקשה.
זאת אומרת, אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל פעם אחת צלצלת אליי ולא תאמנו.
כן.
ואמרת, תגיד, ולא נזכיר שמות, מה יש לבן אדם הזה נגדך?
אני אמרתי לך.
כן?
כן.
אמרתי, אין לי מושג.
אוקיי.
תשאיר את זה לי. דיברת איתו יפה.
נכון. דברי חכמים בנחת נשמעים.
בדיוק. טוב, בוא נציג אותך. זה הרעיון הראשון, אז כך. שירתת בצהל בגדוד 13, חטיבת גולני, מפקדת החטיבה, השתחררת משירות מילואים בדרגת רב סרן. היית קצין חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה, תחת פיקודו של המפקד המיתולוגי, שיצא לי גם, הייתה לי הזכות להכיר אותו, ניצב בדימוס בנימין זיגל.
איש ענק.
הידוע בכינויו...
אימת הצווארון הלבן.
זיגל היום.
זיגל היום.
כיהנת בתפקידך כמנהל לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה שלו.
נכון, תקופה קצרה.
שימשת בתפקידי ניהול בכירים, מנכ״ל קבוצת יכין חקל, תואר ראשון ושני במשפטים, תואר שני במנהל עסקים, תואר ראשון בכלכלה, במדע המדינה, יש אשכולות.
תודה.
בעל משרד עורכי דין עצמאי, מתמחה במשפט פלילי, דיני עבודה, תעבורה, התמחות מיוחדת במוזיקה, במוזיקה.
אוהב מוזיקה, לא יודע אם התמחות, אבל אוהב מוזיקה.
רישומים פליליים.
נכון.
שאתה מומחה למחוק
נכון.
אותם. אנחנו נדבר על זה.
נדבר על זה אפל גדול.
בבקשת תעודות יושר, בקשות חנינה.
בפני נשיא המדינה.
יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, אמרנו, ממייסדי תנועת אומץ, אזרחים למען מנהל תקין, צדק חברתי.
ותואר מידות.
משפטי, תואר מידות.
נכון.
קיבלת גם את תיתור הכבוד מהנהלת אומץ, כן. בעבר. כך נכתב, פיני פישלר לא נמנע מלהתריע בפומבי על תופעות פסולות שקנו להם שביתה במשטרה, וימשיך וייצג את אנשי המשטרה שחשפו מעשי שחיתות בארגון. ידוע ומוכר כמבקר הקשוח של משטרת ישראל.
נכון.
אתה אוהב את המשטרה.
מאוד. יש לי חברים במשטרה, אתה יודע את זה. יש לי לקוחות מהמשטרה. יש לי חברים טובים בדרגת ניצב ורב ניצב ומטה. אני אוהב מאוד את המשטרה, וכואב את מה שהיא עוברת. ואגב, יש לנו מפכ"ל היום, מפכ"ל מצוין, שקוראים לו קובי שבתאי, ואתה יודע שפישלר לא מפרגן למפכ"לים, אתה יודע גם את ההיסטוריה, שאני הצגתי את רפי רותם, ואנחנו הגשנו התנגדות למינויו של
צ'יקו. רפי רותם ממס הכנסה,
נכון,
שחשף שחיתויות,
והתנגדנו לצ'יקו אדרי בוועדת גולדברג.
וירדו לחייו.
נכון.
אגב, מה איתו, הוא בסדר?
הוא עדיין סובל סבל רב. אני מלווה אותו, התנקלו בו איש אשכולות שהציב את המראה מול מי שהציב ומשלם את המחיר עד היום. אגב, הנה לך דוגמה של חושף שחיתויות שמשלם.
וזאת השאלה, אתה יודע, פיני.
וקרמשנית שאתה מכיר.
וקרמשנית שאני מכיר. אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך.
בבקשה.
לפעמים, ובוא, אתה יודע, גם אני הייתי במספר מערכות, עמדתי בראשי מערכות, לפעמים אתה אומר לעצמך...
שמה אני צריך את זה?
למה אני צריך את זה?
זו שאלה טובה ושאלה קשה, ואין עליה תשובה. אם תשאל חושפי שחיתויות, חלקם יגידו לך, חלקם, לשמחתי חלקם הקטן, יגידו לך, במחשבה שנייה אולי הייתי צריך לוותר, לא הייתי צריך את זה. היום יכולתי להיות כבר ראש
אגף. רותם אומר את זה?
רותם לא אומר את זה, להפך. הוא אומר, אני 24-7 או 25-7 סביב על השעון, עדיין אני חושב שאם הייתי צריך לחשוב, אז הייתי עושה את אותו מעשה כמו היום.
אבל זה פגע בנורא, בוא, במשפחה.
זה לא רק פגע, זה פוגע. גם קרמשניט, בפרשת קרמשניט, אני מזכיר לכם, חושף שחיתויות.
קרמשניט הוא קו בגלל כל ה...
דוח זיילר, פרשת זיילר, אני אזכיר לכם, הוא היה מוקף דרגה, עבדך נאמן ייצג אותו, הוא קיבל בסוף דרגת ניצב משנה.
כן.
איך קיבל דרגת...
ועד שקיבל את זה,
אני שמע
אחד השוטרים הטובים ביותר במשטרת ישראל,
נכון.
עד שקיבל את זה, את הנשמה הוציאו לו.
וגם איך הוא קיבל את זה? בדרך קשה מאוד.
אני יודע, דרך...
קבעות.
כן, קבעות.
כל מיני המצאות, והוא לא יודע להחזיק אותנו.
ואחר כך יחזירו אותו למשטרה.
ויחזירו אותו בסופו של דבר למשטרה, והוא ישתחרר בדרגת ניצב משנה, ואני מזכיר לכם את ניצב משנה.
ולא קיבל את התת ניצב.
ולא קיבל את התת ניצב. ואני מזכיר... כי זו מערכת דורסנית ונקמנית שאומרת לך בעצם עלינו עתיים לצרינו. זו מערכת שאוהבת את אותם כלבים שנמצאים על הדשבורד עם הפרווה שאומרים לך עם הראש ככה ככה. אלה אנשים שלצערנו הרב במשטרה מתקדמים בדרך כלל. לכן אני לא נמצא במשטרה. יש אנשים דעתנים שאומרים את האמת וחושפים את מה שהם חושפים ומתעקשים והם האיפכא מסתברא כפי שאתה יודע, והגוף הזה לא מסוגל, לא בוגר כדי להכיל אותם. הוא לא בוגר מספיק,
זה
הוא לא
בשל מספיק. זה עכשיו או שזה תמיד היה?
זה היה תמיד. תמיד, 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 ואגב, זה נושא לעבודת דוקטורט.
לפחות מהתקופה שאני זוכר, לא, אתה אומר את הדברים האלה בצורה, אבל זה לא היה ככה.
הייתה, זה, הכיוון היה כיוון. העוצמה אולי הייתה שונה. אבל אז אנשים התקדמו בדרך כלל גם אומרי העין, וגם אומרי העין והיסמינים, היום הדבר הזה ביתר סד, ביתר עוצמה.
תשמע, אני לא יכול להגיד לך שלפחות את הקצונה הבחירה שהכרנו אז, אתה וגם אני, שמע, כולם היו אנשי אשכולות.
אין ספק, הייתה
משטרה. תתחיל זכריה בנאי. תתחיל עם
הקודקודים. תורג'מן, מפקד המכון.
תורג'מן, חרון.
נכון, היה
אצלי בחתונה. פרידמן.
אמת. ליבר.
ליבר.
אמת, נכון. היו פיגורות.
זקי דנה.
אמת, אחד-אחד. טליו.
טליו.
היו, צ'חנובר. נורבר.
נורבר.
דור אחר לגמרי, אתה מזכיר לי דור הקורטינות ואת הבילוש ואת המדור המרכזי, כשהיית רואה אותם בתל אביב, את הקייסים שנלחמו נגד החייס.
היית זז לצד השני.
היית בורח כן. לצד השני של המדרכה כשהיית רואה אותם. הם עבדו 24-7, הם ישבו אצלי בתצפית, בבית, 3 חודשים כדי, בלי לציין איזה שם של עבריין, מגדולי העבריינים, ישבו 24-7 עד שעלו עליו, ונתתי להם את המפתחות של הדירה, נורבר. נתן לי מכתב הערכה, כלומר הייתה משטרה, המשטרה אז עבדה 24, אני מזכיר לך מיקי אלבין התאבד, תתקן אותי אם אני טועה, זה היה ביום
החקירות שלו במשטרה, ביום שישי, קפץ מהקומה השלישית למטה.
זה היה ביום שישי בשבוע.
כן, הוא זמן לחקירה ולא חזר.
נכון. אצל זיגל עבדו ביום שישי, גם בימי שישי וגם בשבת. וכשביקשנו לצאת ללימודים במסגרת תואר שני לשעתיים ולחזור, הוא היה כועס מאוד. במשטרה עבדו סביב השעון, ואני מזכיר לך את דוח מיניקובסקי בתקופה שלך, שאמר שעוד יש הבטלה סמויה ביחידה הארצית לחקירות הונאה. היינו רק 90 חוקרים שעבדנו 24-7, והם חשבו עדיין שיש שם הבטלה סמויה.
אבל פיני, אתה יודע ש... פעם, המשטרה הייתה מוציאה עדויות באלימות. הייתה מבקשת מאדם להגיע לחקירה, והייתה הופכת את זה לחקירה בעזרה, וכשזה לא מוצא חן בעיניי, לפעמים הוא היה חוטף גם מכות.
אני מזכיר לכם את פרשת מעץ.
פרשת מעץ זה דוגמה אחת...
אחת קיצונית.
של חלק קיצונית, כן.
בוודאי.
אתה זוכר מהפרשת מעץ?
מה זה זוכר? תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל את ימי המשטרה אני מכיר היטב.
אבל אחד השוטרים שבא דיבר והתהפך על המשטרה.
נכון, ובזכותו בסופו של דבר, החבר'ה האלה בסופו של דבר גם קיבלו פיצוי.
אתה יודע, כששמעו את הסיפורים שתלו אז את האנשים עם הרגליים למעלה ועם הראש למטה כדי שיתנו את העדות שלהם.
נכון, היו מקרים חריגים.
לאנשים, תשמע, זה לא הייתה המשטרה של היום, שהיום אנשים, בוא נגיד... עובר לידך שוטר, אתה לא עושה לו חשבון. אתה רואה איך המשטרה היום, אני לא יודע, לפעמים חוששת.
היום
אז יש איזה טוב, יש איזה גם רע.
נכון, היום כבר יש את מחש, והיום יש את התקשורת ביתר סט, אתה כן. יש תקשורת, אז כמעט ולא הייתה תקשורת. היום כן. יש מצלמות, פלאפונים, שאתה מתעד כל דבר. אנחנו מדברים על תקופות שונות לחלוטין.
שמע, אתה אבל... יודע, היו אנשים, אני מוכרח להגיד, אתה יודע, זו תקופה שאנחנו זוכרים אותה טוב, היו אנשים שהיו מגיעים למשטרה מתוך רצון לתרום לחברה.
שליחות.
בחור אחד בשם דודי חבקוק. כן. אתה זוכר, מכיר אותו.
בוודאי.
תקשיב, הבן אדם הזה קיבל דרגת פקד, אני חושב. הבן אדם הזה תרם את נשמתו למשטרה.
בוודאי. זאת דוגמה מצוינת לאדם.
נכון?
בוודאי. אנשים ראו בתפקיד, בעבודה, שליחות.
שליחות.
לא שאלו על מזכורות. לא שאלו על כמה ימים אנחנו עובדים בשבוע.
עוד פעם שלדי.
לא שם, בדיוק. לא שאלו על, אם אני במשמרת בוקר או לילה, עבדו 24/7 במובן המלא של הביטוי, ולאט לאט, לצערי
מה
הרב...
מה קרה למשטרה?
משהו רע מאוד קרה למשטרה.
מה ולמה?
זו הרצאה דברים של מספר תוכניות. קודם כל, הגיבוי שמקבלים שוטרים היום, זה לא אותו גיבוי שקיבלו שוטרים אז. אז משטרה הייתה משפחה, היום כאשר אתה עושה את עבודת השיטור שלך.
אתה יודע, גיבוי זה לפעמים גם לטוב וגם לרע.
גם לטוב וגם לרע.
כשאדם עושה עבירה, ואני ואתה מכירים לפחות קצין אחד, שעשה עבירות איומות, והחליקו את זה בתוך המערכת.
יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה שהחליקו. אתה שואל אותי, מה קרה במשטרה? די אם אני אתן לך דוגמה אחת מצמררת, כדי שתבין איך המשטרה התעסקה. והיא פרשת שבעת הניצבים שטסו הביתה. אדון בן בסט היקר, אם בצבא הגנה לישראל, חס ושלום,
היו משתכשכים בבריכה, שבעה ניצבים.
שבעה ניצבים היו משתכשכים אז לבריכה, אם אתה זוכר, בג'קוזי. או היו עפים הביתה שבעה אלופים, המדינה הייתה רועדת. פה טסו בתקופת דנין או מפכ"ל אחד שבעה ניצבים, ואתה שואל אותי מה קרה למשטרה, הרי הם היו צריכים להיות ההורים והתומים, לא רק אל מול האזרחים, אלא אל מול הפקודים שלהם, השוטרים שלהם, איזה מסר הם משדרים. עכשיו בניגוד להרבה אנשים, עבדך הנאמן, קורא למשל את פסיקות בידם, בית הדין למשמעת של משטרת ישראל, שמתפרסמות אחת לרבעון. אז בהתחלה המשטרה החצופה, אני חייב להגיד, הייתה עוד משחירת השמות של המורשעים בריבועים שחורים, פישלר פתח את זה בשולפו של דבר אחרי מאבק, אתה רואה את ההרשאות בבידם, בבית הדין למשמעת, על דברים חמורים מאוד שעושים שוטרים, שצריכים להיות בכלל במישור הפלילי. אז אנחנו צריכים לראות איך המשטרה מתנהלת. כך למשל, את... משטרת ישראל, אך לא מזמן דוד בן בסט, שהיה ממלא מקום מפכ"ל שנתיים, ממשלת ישראל, אתה מראיין פה את הנבחרים, אתה מראיין פה נבחרים, ממשלת ישראל לא מינתה מפכ"ל אחרי שאנחנו דאגנו שצ'יקו אדרי לא יהיה מפכ"ל, במשך שנתיים היה ממלא מקום מפכ"ל מוטי כהן, ואז הביאו בסופו של דבר, אחרי שמוטי כהן סיים, את אדון אלשך. ותראו מה קורה כשהמשטרה לא מסוגלת להביא או לגדל או להוציא מתוך עצמה מועמד ראוי להיות...
קודם כל היא הייתה מסוגלת, אבל היו החלטות שבדיעבד הסתבר שהן לא היו כל כך טובות.
נכון.
כי כשאדם מגיע מתוך המשטרה, הוא עבר את כל שרשרת הפיקוד, יופי, הוא אין. עבר את כל תפקידי הרוחב האפשריים.
מכיר... מכיר
את המשטרה.
מכיר את השפה, מכיר את המינוחים, מכיר את הפוילשטיקי, מכיר את העבודה מהסוליות.
אז מה אתה אומר לי בעצם?
עובדה שלקחו אדם שלא מתאים.
שאלשך היה, בוא, אלשך היה עילוי בשבק.
סליחה.
לא, אני טועה.
קודם כל, אני לא נותן ציונים לאלשך עילוי בשבק, תראיין אנשי שבק, כי אליי באים אנשי שבק אחרים. אז תשאיר את הסופרלטיבים. יכול להיות שהוא ישתיר זכויות בתקופה שלו. אדוני, אתה יודע, לומדים באוניברסיטה על ההבדל בין יעילות ואפקטיביות. אפשר לעשות ניתוח יעיל ברגל ימין, אבל הרגל החולה היא רגל שמאל. אדון אלשך לא מתאים היה מלכתחילה לעבוד במשטרת ישראל, מכיוון שרק להיכנס לתפקיד וללמוד זה קדנציה של 3 שנים.
טוב, אני רוצה להשמיע לך משהו.
בבקשה.
והוא בודק ומסתבר לו שהחברה הזאת... ב-2016, באוגוסט 2016, מר אלשך מקיים דיון במשטרה, מזמין את גנץ ואת יושב ראש החברה, ובעלי החברה, ומקיים דיון האם בעצם להתקשר עם החברה ומורה על התקשרות ללא מכרז, ללא כלום, על סך 50 מיליון שקל, רבותיי. מר סגלוביץ', 50 מיליון שקל ללא מכרז. אני מניח שאם זה היה בעיריית ירושלים על 5,000 שקל, כבר היו בוודאי, אנחנו מכירים את הבקרים ב-6 בבוקר, באים משטרת ישראל, וכל החוקרים, והצווי חיפוש, וכל ה... אתם מכירים את כל האופרציה. ובינתיים, המשטרה גם נותנת להם, על החשבון, 4 מיליון שקל, ככה, מה שנקרא מקדמה, וגם מעמידה לרשותם, דרך אגב, את מה שנקרא את הנתונים המשטרתיים של אזרחי מדינת ישראל, ותורות הלחימה של המשטרה, מה שנקרא הקניין הרוחני חינם.
טוב, תשמע.
מה תשמע? אני הגשתי את התלונה, מה תשמע? אנחנו חשפנו את הפרשה.
עוד לא שאלתי את השאלה.
דודו מסלם, בכל הכבוד, אמר דברים נכונים. פרשה מצמררת. עכשיו תשאל.
תראה, אני לא מכיר את השייח. ולכן אני גם מאוד מאוד ניזהר בכבודו של אדם. אבל השייח חשב שצריך להילחם בפשיעה בכל דרך הגיונית.
כן, מכיר את הסיפור הזה.
והוא לא בא בצורה רעה לנושא הזה, כי בעצם הבטיחו לו שהוא יוכל לקבל כלי מאוד מאוד חשוב.
מר בן בסט היקר, אני שומע,
דוד קוראים לי.
דוד, אני שומע את הדברים האלה פעם אחר פעם, ואני מתרגז עוד יותר.
לא צריך, עליי לא מתרגזים.
לא עליך, אני מכיר את הניסיון לתת הסבר להתנהלות של אלשיך. עכשיו תקשיבו טוב. גם אדם שעולה לרכב בלי רישיון נהיגה ונוסע 400 קילומטר לשעה בלי טס וביטוח, גם הוא יש לו כוונות טובות. הוא נוסע לבקר את אמא שלו בבית חולים באלת כדי לסעוד אותה. אבל מה לעשות, דוד, שבמדינת ישראל יש חוק ויש גם תקנות ויש פרוצדורה. עכשיו לעניין שלנו, כדי שתבין, אדון אלשיך בעצם ביקש לרתום עגלות לפני סוסים. הוא קודם כל יציג את עצמו אצל אילנה דיין כחד חושי ריח לכוסברה, לגויבות ולשקרנים. אז אם הוא עצמו מציג את עצמו כחד חושי ריח לשקרנים, ישבו מולו אנשי חברה, הציגו בפניו נתונים, ואומר מבקר המדינה, בסופו של דבר, השופט שפירה, ייבדל לחיים ארוכים, בדוח מצמרר שהוא מוציא, שהנתונים הם לא נתונים, הלקוחות הם לא לקוחות, וכל הצגת הדברים ללא מכרז של 4.5 מיליון שקלים מקדמה, ועוד 50 מיליון תוכנית לגזור את הקופון בסוף, בעצם אין מוצא.
למה אלשיך עשה את זה?
אלשיך רצה להצליח בכל דרך, לקצר את התקופות, כי הוא יודע שהקדנציה שלו תהיה 3, מקסימום 4 שנים, והוא רצה להביא תוצאות, מה שהוא מכנה, אני מזכיר לך, מניעה מצבית. עכשיו, אתה לא יכול לקחת פרויקט כזה מחברה שאין לה את הניסיון ואין לה את הידע ואין לה את המוצר ואין לה לקוחות, כאשר יש חברות אחרות בארץ ובעולם שיש להם את המוצרים הדומים. ולכן, ואם תבדוק מי היה נוכח בכל הישיבות, אתה זוכר פעם מפכ"ל שהיה נוכח בישיבות רכש? לא. אני הייתי במשטרה, אין מקרה כזה. מי עוד ישב איתו בישיבות רכש? מפכ"ל בדימוס ובלי שמות, וניצב בדימוס בלי שמות.
אנחנו יודעים.
והם ישבו בתוך האין מכרז הזה, והסתבר בסופו של דבר שהדבר הזה לא קיים, ואלשיך נפל בפח או הופל בפח. אגב, בפרשת הממד החמישי אני המתלונן, והרשות לתחרות סגרה זה לא מכבר את התיק, ואני הגשתי, ואני עומד להגיש ערר, כי ביקשתי חומרי חקירה. עד היום אתה לא יודע מי נחקר בעזרה, עד היום אתה לא יודע מי החשודים, למה אתה לא שואל מי החשודים? זכות הציבור
לדעת. עוד לא הגענו לשם, אבל
אנחנו צריכים להגיע.
אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי אנחנו פה דנים בדיני נפשות.
רק בדיני נפשות.
אני רוצה מאוד להיזהר.
אבל אני מספר לך עובדות.
לא, בסדר.
אני כמשפטן מספר לך עובדות.
אני רוצה להשמיע לך עוד קטע.
בבקשה.
החברה קיבלה לידיה את מה שמבקר המדינה מכנה הקניין הרוחני. הקניין הרוחני הוא צבר של מאגר מידע שאני לא רוצה לדבר פה בשידור מה יש בו ומה אין בו. אבל הקניין הרוחני הוא ליבת המערכת. והקניין הרוחני הזה נמסר על חשבון שכר טרחה לכאורה לחברה. והקניין הרוחני הזה, עכשיו התיק הזה נמצא בחקירה, אני לא יודע האם סיבת במשרד הביטחון אישרו בכלל או ידעו בכלל שנותנים את הקניין הרוחני או מפקידים.
אבל בואו נדבר רגע עברית, זה מאגר מידע ענק על כל אזרחי ישראל.
ענק.
שמגיע לידיים של מי? שחלק מהפרשה, כן, אוקיי.
שהיום אנחנו שואלים, כשהגיע לידיים של אנשי הממד החמישי, אבל באנשי הממד החמישי היה שם משקיע זר מרוסיה, ובלי שמות. והמאגר הזה, הקניין הרוחני הזה, השאלה איפה הוא מופקד היום, איפה הוא נמצא היום, מי מחזיק אותו, האם הוא לא מעבר לים, האם לא שכפלו אותו והעתיקו אותו, מה יש בו, מה אין בו, הדברים האלה, הפרשה הזאת היא לא פרשה כספית, הפרשה הזו שאנחנו מכנים הממד החמישי, אליבא דפישלר, היא פרשה ביטחונית בכלל.
שמע,
כן.
אני די עמום, הדברים האלה נאמרו בפודקאסט שומר הסף אצל גדי טאוב.
דוקטור גדי טאוב.
דוקטור גדי טאוב. כן. אתה יודע, אני שומע את זה, ואני לא יודע, אני... כן. אולי אני מרים לך להנחתה, לא יכול להאמין לזה.
נכון, הסיפור קשה.
לא מדי. יכול להאמין לזה.
תשמע, אני רוצה לתת לך טיפה בחיים, בסדר? במדינת ישראל, אל תגיד בחיים... אני לא מאמין, לא יכול להיות, זה לא יכול
מכל
להיות.
מכל מלמדה הזכרתי.
מכל מלמדה הזכרתי. הפרשה הזו, שעכשיו אצל
דוקטור... קראת על הפרשה ביטחונית בכלל.
היא פרשה ביטחונית, חד וחלק, ולכן הרשות לתחרות לא הייתה מוסמכת לדון בה. זו פרשה שאני מפקיד בידיים זרות בצד, לצד שלישי, את כל קניינה הרוחני של משטרת ישראל. אתה היית במשטרה, היית קצין משטרה. כל מאגרי המידע, אתן לך דוגמה על קצה המזלג. תת א', אתה יודע מה זה תביעות אצבע? DNA, אתה יודע מה זה? תמונות אלבום, אתה יודע מה זה? רשפי, רישומים פליליים, אתה יודע מה זה? חקירות תלויות ועומדות, תיקים סגורים. לוחיות זיהוי, רישוי, כניסות ביציאות מישראל. הכל בכל מכל. וזה מופקד היום בידי צד ג' אולי גם מעבר לים. והדברים האלו שניתנו על חשבון שכר טרחה, אין פרשה... דוד, אין פרשה יותר חמורה מהפרשה, אתה יודע מה יש? פרשת ילדי תימן, שגם מרחו ותיחו. הפרשה הזו חייבת להיחקר, מכיוון שאנחנו בעצם התפשטנו בכל מה שקשור למשטרת ישראל ונתנו. קח דוגמה, בחודש אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אנחנו אמורים לקבל אישור מאמריקאים, אני מזכיר לך, לפטור מוויזה.
אחד התנאים זה גישה למאגרי מידע
חופשית
של ישראלים ומה הם עושים
ומה
הם לא עושים ואיפה הם היו ואיפה הם לא היו.
אמריקאים אנשים חכמים,
ובגלל זה הכל מתעכב. אגב, זאת הסיבה שממשלת ישראל, בגלל הבעיות המיוחדות הביטחוניות, לא יכולה להעביר מאגרים כאלה. ומה אומרים השלטונות שם? תעבירו לנו את מאגרי המידע, ואתה יודע מה? אני מוותר על הדרכון האמריקאי, ובלבד שלא יעברו מאגרי מידע של אנשים שאולי חטאו פעם בחיים שלהם, אבל לעולם יהיו מסורבי כניסה לארצות הברית.
כל תיק סגור על זוטי דברים.
בטח, אנשים אומרים, מה, אני צריך כל הזמן לעמוד בתורים שם של השגרירות לקבל אישורים, אבל אנשים צריכים להבין, המדובר בחשיפה של מאגרים שהם, בוא נגיד... בליבה של מדינה במלחמה.
זכויות הפרט.
וגם זכויות הפרט.
נכון.
אנשים לא יודעים,
לא יודעים את זה.
צריך להסביר להם.
ודוד, אנחנו הפקדנו את הדבר הזה בקלות דעת לכאורה.
לא הפקדנו את זה עדיין, עובדה ש...
לא את זה. אני מדבר איתך על הקניין הרוחני.
על הקניין הרוחני. טוב, יש לי עוד הרבה מה לשאול אותך. פיני, אתה יכול להתמקד רק בזה הרבה זמן, אבל יש לי עוד כמה שאלות. מכיר פגסוס?
מכיר את פגסוס?
ברור שאתה מכיר, אבל תשמע.
אתה קורא לזה
רגע, רק לאחרונה...
אתה קורא לזה פגסוס או פגע עם עין סוס?
פגסוס. תשמע, שמעתי לאחרונה את אלשך שאומר, שעדיין טוען.
ספין.
אין למשטרה פגסוס.
יפה.
ואגב, ראיינתי גם את המפכ"ל.
Okay.
הוא אמר, יש לנו תוכנות כאלה ואחרות, לזכותו יאמר, הוא לא רצה לחשוף, וזה בסדר גמור וזה מקובל.
אז אבי וייס חושף. עזוב.
מה אבי וייס אומר?
את כל שמות התוכנות, כולל הסייפן, סייפן מנוון, זה פגסוס, אנומליות טכנולוגיות אוטומטיות, מה שקרה, יואב טלם.
כן.
המפכ"ל, כשאתה מדבר על המפכ"ל, אתה מדבר על המפכ"ל אלשיך. וכשאתה מדבר על המפכ"ל אלשיך ברעיונות שונים, לרבות בכנס הרצליה, שהוא אומר שמדובר בספין, אין ולא היה, חבר'ה, אתם מעליבים את פגסוס, אני מצטט לך את מה שהוא אומר.
מעליבים את פגסוס, הוא יודע, הוא יודע מה זה
הוא
פגסוס.
הוא חושב שהוא יודע, והוא חוצה להסתיר. ותכף נגיע לזה. אבל הוא אומר יותר מזה, מישהו גם ישלם את המחיר. כלומר, הוא חש נפגע, והוא אומר, בעצם פגעתם בשמה טוב של המשטרה.
ולמי הוא מתכוון אליך?
אני לא יודע למי הוא מתכוון. קודם כל, אני חושב שהוא מתכוון לעצמו. כי אם מישהו ישלם את המחיר, אז אני חושב שהוא בעצם, בדיוק על העניין הזה,
טוב, מדברים, הוא לא מתכוון לעצמו.
אולי הוא מדבר על חרב פיפיות שמגיע אליו.
אולי אתה לא זהיר, ואולי אתה אומר דברים, ואני אולי מרים לך להנחתה, אבל תגיד אולי, אולי באמת, הדברים שאתה אומר, הם מירורי מוכחה, ואולי, ואולי,
ואולי לא היו דברים מעולם.
אולי לא היו דברים מעולם.
אפשר להשמיע את השם ברקע.
כמו שאומרת
המשוררת. אז תשמע, יש אחד תומר גנון, שחבל שהוא לא נמצא פה באולפן, כי הוא זה בכלכלי שחשף את כל הפרשה, והוא חטף צרורות וצרורות, וניסו להוקיע אותו, גם החברים שלו בתקשורת, כי חשבו שהוא הזוי. והנה אתה רואה את הקליפות מתקלפות אחת אחת אחת.
בוא נשמע מה שאומר, בוא נשמע מה שאומר המפכ"ל רוני אלשיך.
בבקשה.
אין פגסוס למשטרת ישראל, למען עשה ספק.
סייפה.
ולשים את זה ליד הפגסוס, זה די מעליב את הפגסוס. באמת אלבון. מהסיבה מאוד פשוטה, ושמתי לב לבלבול הזה, בזה נעשה סדר. פגסוס זה כלי ששואב את כל תכולת הפלאפון מרחוק. למשטרה מותר לעשות האזנת סתר ואו חיפוש במחשב כאשר המחשב נמצא בידך. קרי, הכלי המשטרתי איננו יכול ללכת אחורה, כלומר, אם בטלפון שלך יש 12 שנה של היסטוריה, ועכשיו יש לך אישור לעשות, להפעיל כלי מרחוק, קרי, אז יש לך אולי 10 ימים מתוך ה-12 שנה, מכאן ועלה. כל מה שאחורה אין לך יכולת להפעיל.
שבעשרה ימים האלה אתה רואה ושומע הכל.
שום פני ואופן. בעשרה ימים האלה אתה רואה או שומע, וכל דבר שישר לך שופט. ואם הוא ישר לך מצומצם, אתה רואה מצומצם. ואם הוא ישר לך רק בנושא מסוים, אז רק בנושא מסוים.
עד כמה הפיקוח המשפטי באמת
הזה? הפיקוח הוא מטורף. הוא בצדק גמור. אני לא אתאר פה את כל התהליך, אבל זה תהליך, בוודאי בכלים הרגישים האלה, תהליך סופר מדוד, עם פקם מתועד, עם אודיט של 100%.
אתה יודע מה אני, למה אני צוחק? אתה יודע למה אני מחייך? אני אגיד לך למה.
אני בוכה.
אני לא רוצה לדבר על זה, תכף אני אדבר על זה, אבל משהו אחר נזכרתי. שהיו מגיעים קציני משטרה לשופט ב-12 בלילה, ודופקים לו על הדלת, כבודו, אנחנו צריכים צו האזנה. אז הוא אומר, מה אתם מבלבלים את המוח בשעה הזאת, ממלמל לעצמו ופותח את הדלת? תשמע, תחתום לנו פה על הסמכת לחבישה. תסמוך את... תן לנו עכשיו אישור לצוטט למוישה ינקל. הוא עם הראש שלו כבר ברקיע השביעי בחלומות.
בחתם.
פתאום אתה בא לבלבל אותה ראש, אז הוא חותם.
כן. הימים האלה חלפו.
אז זה פיקוח?
זה לא פיקוח, אבל הימים האלה חלפו, והאמצעים טכנולוגיים של אז לשבת באזנות סתר ולשמוע ברור, קדימה,
ברור.
זו חצי נחמה.
אבל תשמע, אבל מה שאומר לא כאן, מה שאומר פה על שער, כן. זה בעצם
הוא גם...
שיש למשטרה סייפן, וסייפן למיטב הבנתי, זה גם פגסוס, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, כי אומר על שייך, היא לא יכולה לשאוב אחורנית, אבל היות ואני מבין דבר או שניים באלקטרוניקה, יופי. אין דבר כזה.
יופי.
אם אתה נכנס לטלפון של מישהו, אתה יכול לראות את ההיסטוריה שלו, אם תרצה או לא תרצה.
תשובה.
ואני רוצה גם להזכיר לך, שאחד מקציני המשטרה, ולא נזכיר את שמו כרגע, נכנס להאזנה של אחד מחברי הכנסת, שר לשעבר, ושאב ממנו, לקח ממנו מידע שלא היה בסמכותו, ועל זה הוא ננזף קשות. אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר. קצין בדרגת ניצב.
נכון, אני מזכיר לכם עוד פעם, גם
אנחנו... ולא נזכיר שמות.
ולא נזכיר שמות, ואנחנו זוכרים גם את השר שנאלץ להזיז אותו מהתפקיד, ואני מזכיר לכם יועץ משפטי לממשלה שהיה מעורה בתיק הזה לבחון, אבל שים לב טוב. באקט הזה שאתה מדבר עליו, וזה לא משנה אם זה סייפן מנוון או פגסוס, כי סייפן מנוון זה סיפור תירוץ טוב. אגב, אומר המפכ"ל בהמשך שהתקשורת עשתה מזה סיפור חלול וכו' וכו' ובא ומותח.
ואימו שהגישו תביעה נגד ידיעות אחרונות ולא הוגשה תביעה.
כן, עכשיו תראו. אדון אלשיך יודע שפגסוס או סייפן מנוון, או לא חשוב איך קוראים לו, אסור על פי חוק שלא נמצא. כלומר, אין חוק האזנת סתר שמתיר לך דוד שני אקטים. אחד, להחדיר רוגלה. אין חוק שמתיר ומסדיר את זה. ושתיים, אין חוק שמתיר שגם מותר להשתיל רוגלה, אסור לך לחטט לאחור. מה זה לחטט לאחור? זה תמונות, פתקים, תכתובות, מיילים, פנקסי שמות חברים. כל הדברים האלה שאתה מחזיק במכשיר שלך, בין במחשב ובין במכשיר הנייד, את כל הדברים האלה של השאיבה לאחור, אין חוק שמסדיר את זה. עכשיו, אלשיך אמור לדעת את זה. ועדת מררי, שבדקה את ההתנהלות שלו עם שני אנשי שבק שישבו שם, יודעים וכותבים דוח קטן, זעום, מזרי, כי הבדיקה הייתה מזרית, אבל הפרשה הזו היא כל כך חמורה, שהיא חייבת בוועדת חקירה ממלכתית.
אז מבקר המדינה...
נכנס מר... לזה רק לאחרונה.
נכון.
כן.
מתניהו אומר כך, כן. אנחנו בעיצומה של ביקורת על השימוש של המשטרה בתוכנות שונות כדי לחדור לטלפונים הניידים של האזרחים, דוגמת הפגסוס. זאת אומרת, כן. שים לב מה הוא אמר, כן. פה אתה יודע, צריך לשמוע בדיוק מה הוא אומר, כן. לא אתה ולא אני. הוא אומר, בעיצומה של ביקורת על השימוש של המשטרה בתוכנה כדוגמת,
נכון,
פגסוס.
כדוגמת,
מה זה הבדל כדוגמת פגסוס?
זה אותו
דבר.
אבל זה מה שאומר,
אבל ברור לך שזה פה זה, משהו,
לא, איזושהי
התפתלות של רצון לצאת,
כי דעה. אתם נתפסים לשם, זה יכול להיות תוכנת דיזינגוף. עכשיו אתה רגוע?
ברור.
השם לא משנה.
אני לא, המאזינים.
אתה יודע, למאזינים חשוב להבין הפונקציות של התוכנה הזאת. עכשיו תשמע, אומר יואב טלם,
וזה אומר מתניהו שהוא לא חשוד, נכון, במשהו.
במשהו. ואז בעצם אומר יואב טלם, סגן ראש אגף החקירון, אנחנו למדנו את הפונקציות תוך כדי תנועה. כלומר...
זאת אומרת, לא היה להם אפילו...
כלומר,
איזה שהם...
לא ידעתם שאתם באים לשופט, כן. להסביר את הפונקציות, כי אתה מודה, כן. עכשיו...
שלמדתם
תוך כדי שימוש. ועוד הוא אומר, אנומליות טכנולוגיות אוטומטיות. מה זה אומר? זה גולם מפלצתי שנכנס לך לתוך המחשב, והוא באופן אוטומטי, הוא אוטומטי.
ואני אוסיף על זה.
הוא עושה את מה שהוא רוצה.
ואני אוסיף על זה... הפרקליטות משכה ראיות מתיק רצח כפול,
נכון.
בגלל שימוש ברוגלות מצד המשטרה. פרקליט המדינה עמית אייסמן הורה על משיכת ראיות שהמשטרה השיגה גרשיים
ממש.
שלא כדין ברצח אחים אבו חוסיין ב-21, מה שהתגלה אז שהראיות נמשכו באמצעות שימוש בתוכנת רוגלה תוך חריגה מבית המשפט,
נכון, מצב בית של המשפט. בית משפט.
וזה אומר עמית אייסמן.
נכון, כלומר...
אז מה אומר? אז אני לא מבין. אתה יודע, באמת קשה לי להבין. אני שומע פה שורה של אנשים...
כן. רציניים.
רציניים, שאומרים...
א',
היה כדבר הזה, בית, היו דברים מעולם.
ואתה שומע...
אז איך יכול להיות...
שבית אומר הפוך.
אני באמת לא מבין, תסביר לי.
אז אני אסביר לך, אבל זה, השאלה פשוטה והתשובה עוד יותר פשוטה. אלשיך מייצג את לובשי המדים, את משטרת ישראל. ב-DNA, דוד, של משטרת ישראל, זה בכל חשיפה, בכל פרשה שאתה עולה או תופס את משטרת ישראל במערומיה, וסלח לי שאומר לך, אני אוהב את המשטרה כמוך, ואנחנו שנינו אוהבים את המשטרה, המשטרה באופן אוטומטי דוחה אותך.
שמה, לא היה, אני ראיינתי לא פה נפרע. לפני מספר חודשים, בריאיון ראשון, שהמפכ"ל נתן לתקשורת.
כן.
היו אחרי זה שצעקו מהראשון, אבל הראשון, כן. הוא היה פה. ותשמע, אני לא הכרתי אותו כל כך, הכרתי אותו, אבל לא כל כך.
לא הפסדת הרבה.
לא, לא מדבר על אלשיך.
אתה על קובי שבתאי?
לא, אני מדבר על קובי שבתאי.
איש מדהים.
האיש אמרת מדהים.
מדהים.
מדהים, רציני, מאוד. חכם.
ישר.
ישר כפלס.
ובן אדם.
ובן אדם.
מנץ'.
ומה הוא אמר לי?
כן.
בשידור.
כן.
אם היה כדבר הזה, לא יהיה שוב כדבר הזה. כן. זאת אומרת, הבן אדם בא באמת באמת,
באמת
לעשות שינוי.
נכון.
וכנראה שהוא גם עושה אותו.
הוא מנסה, קשה לו מאוד, אני מלווה ואני עוזר. תשמע, אני מזכיר לך שאני התנגדתי למינוי שלו בוועדת גולדברג.
אני זוכר, וזה היה לא ראוי, ואני גם אמרתי לך, אז דיברתי לך, אמרתי לך.
דיברנו על לננץ.
בדיוק.
אפשר לדבר, אני אומר לך שהוא קרא לי לשיחה ולפגישה, רצה להכיר אותי, ועשינו מבחינתו סוג של סולחה, ואני אחת לתקופה אצל המפכ"ל, ואני אומר לך שהוא אחד המפכ"לים הטובים.
אני מסכים איתך ב-100%.
ואנחנו צריכים לעזור לו, ויש לו את הצרות שלו מהירושה שהוא קיבל. אבל הוא לפני יומיים בכה בכנסת. הוא לפני כמה ימים היה בפורום הרצליה, ואמר, אין לי רוגלות ואין לי תוכנות, בגלל שעצרו לי את העבודה הזאת. כלומר, הוא עצמו מודה, במה שאלשך לא מודה.
כן, לא, אבל רוגלות היו, זה תמיד היו, או תקופה ארוכה הייתה, אבל...
בוא לא נתאמר.
לא, אבל אנחנו מדברים על אותן רוגלות...
בוודאי.
שעשו בהם שימוש שלא כדין וללא צו בית המשפט.
כי לא יכול להיות צו.
בטח, לשאוב לך את כל הטלפון.
לשאוב לך לאחור. כי צריך להדביק את החקיקה.
בעוד שהפרקליטות הודיעה, אני ממשיך על מה שדיברנו קודם, כי בתיק הרצח הכפול, הוציאה המשטרה צו שיפוטי אחד על בסיס מידע שהושג על ידי רוגלה שלא כדין, כעת מתברר כי ישנו צו שיפוטי נוסף בתיק שהוצא שלא כדין בדרך דומה. הרוגלה השנייה הושתלה לאדם שאיננו כלל מבין הנאשמים ואפילו לא עד. והופעלה על פי אישור של השופט רון סוקול מאפריל 21. הרוגלה שעבה את פרטי המידע שחרגו מאישור השופט.
כן.
אז הוא גם נתן את האישור? אבל הם גם חרגו ממנו.
אמת, זה דבר אחד, ויש תיק נוסף שהם לא מדברים עליו, אני מזכיר לכם את ראש עיריית חדרה, לגבי אשתו, ששם פתחו בכלל, שאנחנו לא דיברנו על זה בכלל, פתחו גם מצלמה וגם מיקרופון שאפשר לפתוח.
שזה מרחוק. נורא.
שזה, אתה איש תקשורת. אתה יודע שאתה במיטה, סליחה שאני אומר, ואני פותח לך מרחוק את המצלמה ואת המיקרופון, אתה יודע מה המשמעות של זה בפגיעה בפרטיות? אתה מבין את חומרת התופעה שאנחנו מדברים עליה עכשיו? זו המפלצת. עכשיו אתה, עוד משפט אחד כדי שאנחנו לא, המאזינים חייבים להבין. אין הנץ זה אותו סיפור שאני מצלם אותך, עם הלוחית זיהוי שלך, עם הפנים שלך, עם אשתך, עם הילדים בתוך הרכב, כשחס ושלום הוא הנהג חשוד, אבל לא הילדים ולא האישה, והדבר הזה עדיין לא מוסדר בחוק, וגם את זה חשפנו עכשיו, וזה נמצא בבית המשפט העליון. אתה יודע מה, למה אנחנו קרובים? סליחה שאני אומר לך דוד, ואל תיחס עליי, אתה מתנדב הרבה שנים גם בבתי חולים. זה כפסע. להצמיד שבב לטוסיק של כל ילוד בבית חולים שנולד. ואנחנו
טוב, נדע... אתה מגזים.
אני לא מגזים, כי אנחנו לקראת זה בדיוק. אנחנו שם שמים את השבב.
אבל תראה, לזכותה של המשטרה, היא מודה, עשינו שימוש ברוגלות על אזרחים בחשד לעבירות מס.
די, די, די. זה תיק מס, גם בתיק מס. חבר'ה, זה לא רק בתיק מס, ועל אחת כמה וכמה, אם אתה רוצה להשתמש ברוגלה כזאת, תשתמש נגד פשיעה, פשיעה מאורגנת, כלי נשק, עבירות ביטחוניות, ריגול, אני אתן לך הנחה. אבל לעבירות מס, אתה רק מרים לי להנחתה. אתה רק מרים לי להנחתה. אם היית אומר לי, תשמע, האיש הזה, אני חושב שהוא קשור לחוליית מחבלים. הייתי אומר לך, אתה יודע מה, תצמיד לו. את האימא של הרוגלות. אבל אתה אומר לי עכשיו עבירות מס, ואתה רוצה שאני אהיה רגוע?
לא, אני לא חושב שאתה צריך להיות רגוע, כי אני אגיד לך מה עוד הם אומרים. קסם, הבן אדם הזה, וזה פורסם, מותר להגיד, הוא אשם בעבירות מס, מע"מ וסחיטה, ששם הוא אשם אחיו של משה קצב. ועל פי התמצית המודיעינית, את הטלפון הניידי של קסם, חלקים שלמים ממנו, הוקשו, בכתב האישום, בראיות, וזה נשמע...
הזוי.
הזוי.
אבל מצד שני, יפה הנפש יגידו, אבל זה תיק רצח כפול, או, או, או כל מיני סיפור... תשמע.
ובעצם המשטרה מודה שהיא בשנת 21 הדביקה רוגלה, מה שבכלל אסור.
הדביקה, מודה בחדרי חדרים של חברי הכנסת שמופיעים פה בכנסת, 1,800 פעמים, ואני אומר לך שמדובר בהרבה יותר. יותר מ-1,800 רוגלות. ולכן אני אומר לך, מדובר בפרשה מצמררת, ואת הפרשה, מה מפחיד אותי בפרשה? תן לי שני משפטים. אחד, בחירי הבחירים יודעים, שאנחנו מדברים, מנדלבליט ומטה, אנשי משטרה, מפכלים, ראשי להב 433, וראשי אח"מ, אגף חקירות ומודיעין, פרקליטים, פרקליטים מלווים בתיק, ושים לב טוב, דוד, לא היה צדיק אחד בסדום, בכל השמות שעכשיו אמרתי לך בבעלי התפקידים, שמהלך השנים לא צעק, חבר'ה, תעצרו, hold the horses, אנחנו צריכים חקיקה, אנחנו צריכים הסדרה, אולי אנחנו עושים מעשה חמור, צדיק אחד בסדום.
הנה, הייתי
יכול
להמשיך איתך עוד 3 שעות.
סליחה שצערתי אותך.
אתה יודע מה אני רוצה להאמין? שאולי בחלק הגזמת.
תשמע, אני גם רוצה להאמין לעצמי שאולי בחלק הגזמתי, אבל בסופו של יום, כמוך עוד באו וביקשו סליחה, פישלר, חשבנו שאתה הגזמת, בסופו של יום, בסוף הדרך,
זה אפילו לא
תסלח
קצר.
לנו, זה קצה קצהו, זה קצה, קצה כחון.
יושב
ואל,
ראש.
אל תרפו את ידיי, ותאמינו לי שאני לא רוצה משהו לעצמי, אני רוצה, תאמין לי רק את טובת הציבור בעניין הזה.
יושב ראש ועדת המשטרה בלשכת עורך הדין, עורך דין פיני פישלר. תודה.
נעמת לי מאוד, תודה רבה.
פנינו לדובר המשטרה לתגובה בנושא הממד החמישי ופרשת הפגסוס. עד לעריכת התוכנית, תרם קיבלנו את תגובתו.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.